אנחנו עצרנו בעצם באמצע סוגיה שלא מציבים אותה בנושא של היום, של עצת הזקנים ועצת הילדים. אבל לפני כן באמת אני רוצה דבר חשוב שחזל אומרים ששכחתי להגיד אותו, ואפילו להגיד אותו באמת תקראו לי, וזה על ירובעם, כשהרים יד במלך שלמה, ואמרנו, שלמה בנה את המילו, סגר את פרס עיר דוד אביו, ואמרנו, המילו מופיע לנו בפרק ט', זה בעצם היה הקריה של בת פרעו. אז חז"ל אומרים בעיקר את העובדה שהוא צמצם את המקום שלו לרגלים, אבל זה גם עצם העניין, אתה מגייס אנשים. גייסת את כולם לארבעה חודשי מילואים בשנה כדי לבנות את המקדש, בסדר, כדי לבנות את הבית שלך, נו, נגיד, לבנות את ערי המבצר בחצור המגידו בגדר, כן, כדי לבנות את הקריה של כל השרים של בת פרעו, עד כאן, אנחנו רוצים לחזור הביתה. לא בשביל זה, מגייסים אותנו למילואים. איך היינו אומרים היום? גולני לא בונה קריה לשרי בת פרעה. אולי צעירים כדי להבין את הדבר הזה, אבל בסדר. חז"ל אומרים שמפני מה זכה ירובעם למלכות, מפני שהוכיח את שלמה, שהיה לו אומץ באמת להגיד לשלמה, תשמע, זה לא בסדר לעשות את הדברים האלה. מפני מה נענש ולא נערכה מלכותו, מפני שהוכיחו בפומבי. כלומר, כאן חז"ל שמים לנו גבול מעניין, קצת, זה לא גבול דוך שאתה יכול ישר להציב חומת ברזל ולהגיד, זה מימין וזה משמאל. אתה נותן פה איזשהו גבול קצת פטלטל, אבל דווקא בגלל שהגבול הזה הוא קצת פטלטל, שווה להקשיב לו בגלל הדבר הזה. כלומר, שבאמת כשמלך מתחיל להידרדר, לאן שידרדר, וזה מה שראה כאן לומר, הוא פשוט מרוב הצלחה ומרוב דברים, הכל עלה לו לראש, או מכל מיני סיבות אחרות, ואז אתה מוכיח אותו. אתה מוכיח אותו בפומבי, זה פחות או יותר מה שעושים פוליטיקאים, כן? פוליטיקאים אף פעם לא יגשו נגיד לראש הממשלה ויגידו לו, תשמע, זה אולי יכולת לעשות אחרת. תמיד יכריזו את זה בכנסת ויודיעו את זה בראש כל חוצות, כל דבר רע שיש בו. וכאן בדיוק ההבדל הקיים, וכאן בדיוק חז"ל שמים את ההבדל. במקום שאתה יכול להוכיח מישהו ואתה יכול להוכיח אותו פנים אל פנים ובצורה שקטה, לעומת הבומבסטיות הזאת שמבוססת הרבה גם על פופוליזם ולא רק על רצון לתקן את הדבר. וכאן עצם הערנות והרצון להוכיח, זה בהחלט היה דבר נכון. לעשות את זה בפומבי, החלק הפופוליסטי הפוליטי הזה, זה חז"ל אמרו מפני מה נענש, ש... הדבר הזה, אני אומר, נותן גם היום הרבה מבט איך חז"ל היו מעוניינים שאנחנו ננהל את הפוליטיקה. איך הם היו מעוניינים שאנחנו ננהל את הפוליטיקה. אני אגיד לכם שכל מה שראש הממשלה עושה, הכל טוב. אני האחרון שבטוח, מה שאני בטוח להפך. אבל השאלה, מה אתה עושה עם זה? אם ישר אתה הולך להגיש שאילתה ונאום לעיתונות, או כל הדברים האלה, או שאתה לפחות מנסה למצות את האפשרות להגיד לו את זה, מה שנקרא אצלנו שימוע, ולשמוע את הצד שלו. כאן חז"ל שמים קו, וזה קו ששווה הרבה ללמוד אותו. מה רצית להעיר?
נראה
שמיעין
של הגמרא שרוצה כדי
לביישו. מה ש? בסדר, בואו נגיד משהו יותר קל קצת מרש"י. לא כדי לביישו, אלא כדי לגרוף קופה, קצת יותר קל. כן? אני לא, בוא נגיד, אני מרשה לעצמי לסתות קצת ממשהו, בסדר? לצורך העניין. בסדר, אבל אנחנו נמצאים כרגע בפילוג הממלכה, ובשאלה ששאלתי אתכם שבוע שעבר, נתתי לכם כשיעורי בית לעמוד עליה. המקרא כדרכו, אני אומר, ואני מדגיש את המילה כדרכו, נותן לנו את הסיפור כבר באופן שיפוטי. ואמרנו שזקנים וילדים במקרא, זה גם זה, זקנים ונערים, זה גם זה קנה חוכמה ומנוער ממצוות. כן, כמו זקנים ונערים זה גם תארים, שבדרך כלל זה חופש לגילים, זה לא חייב לחפוף. כן, יש יניק וחכים ויש, כלומר, ויש זקן מנהף, חזרה דיברו גם על זה וגם על זה, כן, כלומר, אבל מכל מקום זקנים ונערים שמופיעים פה, זקנים וילדים, זה מתפרש לא רק הילדים אשר גדלו איתו, כלומר שגדלו איתו כילדים, אלא זה גם מתפרש כשיפוט. וברגע שהמקרא כבר נתן את השמות זקנים וילדים, אז גם הסגנון של העצה נשמע בעצם בצורה כזאת שכולנו היינו אומרים, נו ודאי שאם אני הייתי שם הייתי מצטרף לזקנים, פה אתה רואה שיקול דעת, פה אתה רואה דרך עם הסתכלות לעתיד, ואצל הילדים אתה רואה איזה מין הוללות כזאת וטענה שאיננה טענה. ושוב נקרא את העצות בפסוק י' וידברו אליו לאמור, אם היום תהיה, אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודיברת עליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים. ואילו הם אומרים וידברו אליו הילדים אשר גדלו איתו, פסוק י' לאמור, כתאמר לעם הזה אשר דיברו אליך לאמור, אביך הכביד תוני ואתה כל מערים, כתאמר אליהם כתוני עבה ממותני אבי. ואתה אבי אמיסר לכם עול כבד ואני אוסיף על עולכם, אבי אסר אתכם בשוטים ואסר אתכם בעקרבים. ואז באמת נאמר, והיה למלך את העם קשה ויעזו את התזקים אשר יצאו וידבר על עמק קצת הילדים לאמור, אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף על עולכם, אבי אסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים. יאמר לזכותו של רחבעם שדבר אחד הוא לא אמר. מה הוא לא אמר? מה? קוטני אבא ממותני אבי. זה סתם לחלל את זכר אביו. כן? כלומר, זה דבר שהוא לא עשה. אבל כשהוא דיבר על הפעולות, הוא אמר, תשמעו, אני מתכונן להתנהג אתכם בצורה הרבה יותר קשה. כן? אבל הוא לא חילל את זכר אביו, כמו שאלה ביקשו ממנו לעשות, ואסור לבלבל. כן? כלומר, בדרך כלל מצטטים בשם רחבעם, קוטוני אבא ממותני אבי. זה בדיוק הדברים שאותם הוא לא אמר. זה בית הכנסת שהוא לא התפלל בו. כן? נגדיר את זה כך. כן, חשוב להדגיש. ואני אומר, כאן כבר דברים באים עם שיפוט, וכבר בצורה כשאני אינני אוהב אותה, כלומר שכבר כל בחור נבון שאני אשאל פה, וכל הבחורים שאני רואה פה לעיניים בחורים נבונים, היה אומר, נו, אם אני הייתי שם, בטח שהייתי מסכנים, מה אני אלך עם הילדים הטיפשים האלה, ולא ברור בכלל איך הולך איתם. זה לא ללמוד בצורה רצינית. ללמוד בצורה רצינית זה לדעת שהייתה אהבה מינה, והיה מקום להתלבט, והיה מקום לטעות, והאמירה, אני מקווה שהייתי עם הזקנים, אני מקווה שהייתי עם הילדים. ואת הנושא הזה אני רוצה כרגע לנסות להבהיר, כלומר, נתתי לכם איזה קישורי בית, אז מישהו בא עם איזושהי תשובה בעניין. כן. כן, השאלה מה המעמד שלו כרגע כשהוא מדבר כאן שם אל עשרה שבטים ואומר, רבותיי, תדעו, אני מתכונן לעשות לכם כך וכך וכך וכך. זאת השאלה. טוב, בואו, כן. זה מעניין. זה בהחלט תשובה מעניינת. החיסרון הגדול שלה, שזה לא התשובה שאני התכוונתי לתת, אבל, אבל זו תשובה מעניינת. בהחלט לא, זו תשובה שבהחלט נותן מקום למחשבה. ועכשיו אנחנו מגיעים לתשובה שיש לה כל היתרונות, התשובה שאני התכוונתי לתת. כן. ובכן, בואו נראה את ההמשך. והיה כל ישראל כלום שמע מלך עליהם וישיבו העם את המלך דבר לאמור, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, לא עליך ישראל אתה ראה אתך דוד וילך ישראל לא עליו, ובני ישראל יושבים בערי יהודה וימלוך עליהם רחבעם. אנחנו נדבר על הפסוקים האלה, אבל אני רוצה להמשיך הלאה. וישלח המלך רחבעם את אדורם אשר על המס, וירגמו כל ישראל בו אבן וימות, והמלך רחבעם מתאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים. יש דרשה בחז"ל שהוא היה זב, על פי הקללה שדוד קילל את יואב להיכרת מבית יואב זב ומצורע, הוא מחזיק בפלך וחסר לחם ונופל בחרב וחסר לחם. אז כאן אולי בגלל שהוא התאמץ לעלות במרכבה, סימן שמשהו לא בסדר שם במפשעה שלו, כלומר היה זב, או עצם עבודה שכתוב מרכבה, ועל פי הפסוק בכל מרכב אשר ירכב עליו הזב יטמע. לא, אז הוא כרגע מכל מקום התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים, כלומר בהחלט הייתה שם אווירה מאוד מאוד אלימה. בואו נגיד, המציאות שם בשכם הייתה דומה מאוד למה שקורה היום באתונה. כן, אם מישהו קצת עוקב אחרי הקולות ואחרי מה שקורה שם, מה שהולך לקרות שם בימים הקרובים זאת קטסטרופה שקשה לתאר. וזה נזיד שהם בשלו לעצמם, ופשוט אין לי מילים. זאת קטסטרופה ש... רק לעצום עיניים ולחכות שזה יעבור, ועוד לא ברור שזה עומד להתפשט לעוד שלוש מדינות אחרות באירופה, ואז בכלל קשה לדעת לאן אירופה הולך. אבל המציאות הייתה כזאת, כלומר הממלכה, כמו שהגדיר לנו היטב אשר, הייתה על הקנטים, ושליט שלא מסוגל לכוון את הדברים כמו שצריך, וההתמרמרות, וזה מה שקורה. אני עובר. ויגש מוע, כל ישראל גשב ירובם, וישלחו ויקחו אותו עדה וימליך אותו על כל ישראל, אלו היה אחרי בית דוד זולתי שבית יהודה לבדו, אמרנו כבר יהודה ובנימין. ויבוא רחבעם ירושלים, ויקהל את כל בית יהודה ואת שבט בנימין, 180,000 בחור עושה מלחמה, להילחם עם בית ישראל, להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה. אני חושב שכאן פסוק המפתח. כלומר, רחבעם ביקש שלושה ימים כדי להתייעץ, ואמרנו שאני עוד עם הטעם הרע שיש לי מבית ספר עממי, כן, רחבעם ראו שהוא הססן וצריך שלושה ימים כדי להתייעץ ולא יודע לענות מיד. כבר בבית ספר עממי לא הבנתי את התשובה הזאת ולא הבנתי מה הרחב בזה. אבל קודם כל אנחנו מגלים כאן שכשהוא בקש שלושה ימים, אז זה לא רק כדי להתייעץ, הוא בינתיים לא התבטל בשלושה ימים האלה. כלומר, לפני שהוא ענה את התשובה, קוטוני אבא ממותני, את זה הוא לא ענה, אבל אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף על עולכם, אין ספק שלפני שהוא ענה את התשובה הזאת, הוא ערך גיוס בין 72 שעות, מה שנקרא כמו אצלנו. הוא ערך גיוס בין 72 שעות. וניצב מול שבטי ישראל עם צבא של 180,000 איש, זה לא צבא פשוט. צבא של 180,000 איש זה לא צבא פשוט. זה פחות או יותר פי 4.5 ממה שיש היום לדאג'. כן, כלומר, זה צבא גדול, זה צבא רציני. וכשהוא בא, הוא בא כבר ואומר להם, רבותיי, 180,000 איש מחכים לכם בסיבוב. כצבא, כמובן, עם ישראל, תיאורטית, יכול להאמין צבא יותר גדול, אבל לא מאומנים ובלי כלי נשק ובלי כלום. זה לא משהו שיכול לנצח. אם מישהו מכיר קצת את המרד העיקרים ברוסיה, בתקופת קטרינה הגדולה, אומר לכם משהו, שם סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, זה היה שנים ספורות אחרי המהפכה הצרפתית, כלומר שהרעיון הזה של מרד עממי נגד השלטון תפס תאוצה ויכול היה ללכת, והיה מרד עיקרים גדול מאוד, והציבור היה עצום, ובעצם קטרינה קרא לשר הצבא, שמו היה סובורוב, היה מנהיג צבאי מגאוני עולם, לא בתחום של רשב"א בבית הלוי, אבל בתחומים שלו, כן, היה מנהיג מגאוני עולם, אחד המצביעים הטובים ביותר שהיו. הוא העמיד מול כל העיקרים האלה, הוא העמיד צבא קטן לאין ארוך, אבל הצבא הזה ניצח ברגע את כל צבא העיקרים הזה. ברגע שאתה מפקד על צבא ויש לך צבא מסודר ואיתו הולך, אתה מנצח. אני מזכיר לכם אירוע דומה במקרא, מי אולי זוכר, דיברנו על זה ברחבה. פילגש בגבעה, יפה. אפילגש מגפה, דימנו על כך שבמשך היומיים הראשונים בני בנימין ניצחו, העם ישראל היה 400 אלף איש, בני בנימין היו 26 אלף איש. אחד חלקי 15 או כמה, תעשו את החשבון. כן, ובני בנימין ניצחו במשך יומיים, בגלל שהיה להם צבא מסודר, ואיש כולל עשרה, לא יחתי, ואנשים באו נשק, ובאו צבא מסודרת, באו מולם, ספסוק. צבא קטן במקרה הזה מנצח צבא גדול. כלל ברזל. וכשרחבעם מגיע לעם להגיד לו את מה שהוא אומר, הוא מגיע עם צבא. כלומר, ברור שגם הילדים בברכאות, שאמרו לו, תגיד להם, אמרו לו, רגע, 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 רגע. אתה בא להתייעץ איתנו, בסדר. קודם כל אנחנו מגייסים את הצבא. קודם כל אנחנו עומדים מולם עם צבא, ומדובר פה על צבא 180 אלף, זה צבא ענק. זה צבא גדול מאוד, זה כל מה שמדינת ישראל מסוגלת להעמיד, עם המילואים ועם הכל. זה צבא גדול מאוד. ואלה כבר חמושים, ואלה כבר עומדים. הוא אומר להם, רבותיי, אני עומד עליכם עם צבא, אתם מקבלים אותי, או ש... או ש... כן, אם אני נותן הוראת פתיחה באש, אז אני לא סוגר את העסק ותחליטו. אני מתכונן להכניע אתכם. כן. זה כתוב אחר כך. זה כתוב אחר כך, לא כתוב. אני חושב שהצבא כבר היה מגויס קודם. כשהוא בא בפעם הראשונה לירושלים. מה? מתי? הוא בא פעמיים לירושלים. כלומר, הוא בא לירושלים קודם, לפני שהרגו את הדורם אשר על המס. רק אחרי כל הסיפור, וישלח המלך קבע את הדורם אשר על המס, וכל מה שזה כתוב, כתוב אחרי שהרגו והמליכו את יורבם, הוא הגיע קודם לירושלים. אבל יבוא רחבעם לירושלים, זה מחזיר אותנו בחזרה לשלושת הימים. עכשיו אני שואל אתכם את השאלה, מה אתם חושבים היה קורה? מה היה אמור לקרות באמת מבחינת תחזית פוליטית צבאית כשהוא עומד עם צבא כזה גדול, האם הוא היה מצליח להכניע את עם ישראל או לא? מה? אני לא יודע. אני בדרך כלל נוטה בכאלה מקרים אמר, יכול להיות שבשלב ראשון כן, אבל בשלב שני הכל היה חוזר אליו. מהפכה שעשה סיסי במצרים נראית בשער הכל דבר יחסית פשוט. כן, שם את המורסי במאסר עולם, תפס את השלטון, הוא מנהל את הצבא והוא איש חזק והכל, ותראו, כל יום נהרגים לו שם 30 חיילים בכל מקום. זה לא פשוט, גם אם ניצחת בקרב זה לא אומר שניצחת במלחמה. אני אומר שבקרב הראשון הוא היה מנצח, הרבה פעמים ניצחון בקרב הראשון באמת מכתיב את המאורעות, פעמים רבות מאוד בהיסטוריה, בכלל לא. ניצחת בקרב הראשון, ואז מתחילים לאט לאט, והדברים לא פשוטים. מלחמת ששת הימים ניצחנו, בשישה ימים גמרנו את כמה צבאות, ובאמת ישועה גדולה, ובואו נדבר על הצבא המצרי. כן, אתם למדתם מה זה קרה בהיסטוריה, אבל אני זוכר את זה. זה לא היה כך. הייתה קריקטורה באיזה עיתון אנגלי אחרי הרבה זמן, שרואים שם שחייל ישראלי בחפירות אומר לחבר שלו, מלחמת ששת הימים כבר נמשכת 700 ימים. כלומר, מיד אחר כך התפרסנו שם באזור התעלה. יום אחד 15 הרוגים, יום שני 17 הרוגים, יום שלישי 18. היו מספרי הרוגים גדולים מאוד. הייתה המון אופוריה, אבל פתאום, המון, פתאום מספרי הרוגים, בהתחלה זה היה מספרים גדולים מאוד, עד שבנו את מה שנקרא קו בר לב. גם על זה היו הרבה מחלוקות, אבל... דברים לא היו פשוטים. ואני מעריך כאן שאם רחבעם זה מה שהוא היה עושה, הוא היה מנצח בשלב הראשון. בשלב השני, כשבכל אופן יש כאן עם שלם של עשרה שבטים נגדו, לא בטוח. רחוק מזה מאוד. אבל איך בכל אופן הדבר הזה הוכרע? עוד רגע, עדיין בכל אופן איך הדבר הזה הוכרע? נמשיך לפסוק הבד, והיה דבר האלוהים אל שמעיה איש האלוהים לאמור. אמור לרחבעם בן שלמה מלך יהודה ולכל בית יהודה ובנימין ואת ארם לאמור, כבר אמר אדוני, לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל. שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה. וישמעו את דבר אדוני וישובו ללכת כדבר אדוני. זה פסוק שמתחבר עם פסוק קודם שדילגנו עליו ונקרא אותו. פסוק תו, ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה סיבה מאם אדוני למען הקים את דברו אשר דיבר אדוני ביד אחיה השילוני אל ירובעם בן נבט. כלומר הכל חוזר כאן אל הנקודה שעליה דיבר אחיה על התפלגות הממלכה וכנשיא השיתנו, וחוזר לחטאים של שלמה. כלומר הדברים בסופו של דבר לא מוכרעים על פי השיקולים הפוליטיים ולא על פי השיקולים החברתיים ולא על פי השיקולים הצבאיים, הדברים בסופו של דבר מוכרעים הם מכוח דברו של הנביא, וזה מעניין ששמעו בקול הנביא, בלעת הקרב, מעניין ששמעו בקול הנביא, יכול להיות שגם לא היו מאושרים סתם להילחם נגד ישראל, אבל כשנביא אמר בכל אופן שמעו בקולו, וזה חשוב, כנראה נביא חשוב ביותר, כי אנחנו רואים גם בהמשך ששמעו בקולו, בהמשך אנחנו לא רואים כאלה דברים, והנביא מנעין, יש אמרה מאוד מפורסמת של ישעיהו ליבוביץ', אדם שיש הרבה שמאוד מתלהבים מחוכמתו, אני ממש לא. אבל אמרה ידועה מאוד שאמר מזמן, כן, כשדיבר על הנביאים ועל החכמים ואמר, כן, הנביאים כולם דיברו בשם השם והכל באמת גבוה מאוד בשכינה שורה, וכולם נכשלו כישלון חרוץ בתפקידם, ואילו חכמים הצליחו להחזיק אותם. זה קשקוש מקושקש בשני צדדיו. נראות להם את כל המקומות שכם נכשלו. נשפר לכם על מלחמת האחים שהייתה בירושלים בזמן החורבן. כישלון מוחלט במנהיגות של החכמים, אין לי מילים. המקום שאליו נטע בסופו של דבר מרד בר כוכבא, כישלון מוחלט במנהיגות של החכמים, מרד התפוצות, כישלון מוחלט במדיניות של החכמים. התפלגות הצדוקים והפרושים, כישלון מוחלט במדיניות של החכמים. אגיד לכם שהחכמים תמיד נכשלו? מול כל מה שאמרתי לכם, אני יכול עכשיו למנות לכם את כל ההצלחות שלו. רק שבזה ליבוביץ' מודה, אז אני לא צריך להגיד. ברור שלולי מה שחכמים עשו ולולי המפעל שלהם, עם ישראל היה עוזב את הקדוש ברוך הוא לחלוטין, בתוך כל התהפוכות שלהם. מה השאלה בכלל? רק אומר לנו מה התפקיד שלנו היום. נביאים כולם נכשלו. בואו נקרא כאן את הסיפור, שמעיה איש האלוהים, אני יכול לתת לכם 30 סיפורים אפילו יותר גדולים האלה. נביא שבא ומנע מלחמת אחים ונתן הוראה בשם השם והצליח, הדברים קרו בדיוק על פי תוכניתו של הקדוש ברוך הוא. נוכל לדבר גם על המפעל השני שלו וגם הוא לא קטן, אבל נגיע לזה עוד. נביאים לא הצליחו, מצור סנחריב מול ירושלים, הנביא תבע מהמלך להחליף את הממשלה ולהחליף את כל המדיניות, והמלך שמע בקולו ועשה את זה, וירושלים ניצלה. כל הנביאים נכשלו. להביא את כל הדוגמאות האחרות, להביא לכם את ישעיהו, את ירמיהו, שבנבואות שלו וגם במעשה שלו הוא בפועל החזיר את עשרת השבטים לכאן. להביא עוד מקרים של הצלחת הנביאים. אני מודה, יש מקומות, לא יש, הרבה מקומות נביאים נכשלו, מה השאלה? אבל כשאתה בודק את זה לאורך 400 וכמה שנים, ברור שכשאתה מדבר על לביאי החורמן, אז ברור שהיה כישלום. כל היה כישלום. מאיפה זה צומח? כן, רנית. מה אומרת, הגדולה עשרת טבעת יותר ממחת נביאים ושבע נביאות שעבדו להם לישראל. בסדר, אין שם אמירה שכל הנביאים נכשלו. אין שם אמירה שהשרת הטבעת הייתה להצלחה גדולה מאוד בקרב עם ישראל. כלומר, שלא תחשוב לרגע, כן, כשאתה מדבר על איך כנוס את כל היהודים ונמצאים משושן ושומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו וכו', וקימו וקיבלו היהודים עליהם על שרם, שאתה תגיד כמה גדולה זכותם של מרדכי ואסתר. לא, זה זכותו של המן. יש בזה אמירה מאוד מאוד נכונה. אגב, זה נכון גם היום. אני רואה היום את מצבו הרוחני של עם ישראל, ואיפה הוא נמצא? סליחה שאני אומר את זה, אם יש מישהו שמחזיק את עם ישראל כעם, זה החמאס, ועוד בת, אל-קאידה. זה לא נתניהו ולא, ולא אף אחד אחר. מי שמחזיק את עם ישראל היום כעם, זה רק אלה. זה אובמה, זה החמאס, וזה כל מיני חברות כאלה. זה הכל קורה לנו בפרדוקס הזה. כבר שכחתי מה השם השחקן ההוא שבזכותו נתניהו עלה לשלטון לעוד זה. מה שמו? מה?
גרבוס.
איך?
גרבוס.
גרבוס, כן. אתה מבין, אנשים פועלים בכיוון אחד, הקדוש ברוך הוא פועלים בכיוון אחד. כן, הכל פועל. הדמיון של כל הפוליטיקה, בעיקר מגילת אסתר, אבל דמיון של כל הפוליטיקה, תנסה לחשוב על משחק כדורגל שמתנהל, או משחק שח. אתם יודעים, בשח זה קצת הזוי, אבל יהיה לנו יותר קל להבין. בואו נדבר על משחק שח שמתנהל בחוץ ונושבת רוח חזקה. וכל התוכניות שלך, איפה לשים את הכלים, כל הכלים בגלל הרוח זזים במשבצת אחת ימין או במשבצת אחת שמאלה. וכל המשחק משתנה. זה נכון גם במשחק כדורגל, כן? אתה מכוון בעיטה, בול השאר, זה בדיוק מגיע לשחקן של היריב בגלל שיש רוח. כן? כלומר, יש כאן עוד פעולה. הפוליטיקה ככה פועלת כל הזמן, בעיקר במגילת אסתר. אבל היא פועלת גם אצלנו ככה. בלי סוף. אני אומר לך היום, קח את המציאות שלנו ואת כל הפילוג שקיים בתוככי עם ישראל. תוריד מכאן את השנאה של הערבים אלינו, אני אומר לך שהעם הזה היה מתפרק מזמן. מה?
ככה זה
היה
תמיד.
לא תמיד.
לכל
אורך הדורות. לא יודע. לא יודע אם לאורך כל הדורות, אני יכול לאורך הדורות שזה לא היה כך. שהיו מוטיבציות חיוביות. אני יכול לאורך הדורות שהיו מוטיבציות חיוביות. אני יכול לראות לך. שוב, אני אומר, חבל שזה ככה, אבל זה ככה. שם חזר לא התכוונו להגיד שכל הנביאים נכשלו, התכוונו להגיד, יש פתאום איזה משהו שיכול להיות ששקול המן כנגד כל הנביאים. מהבחינה הזאת. טוב, בואו. טוב, ידידיה, כן? רגע. את כל הפרטים נדבר, אני כרגע רק נדבר על התמונה הכללית, והתמונה הכללית, הכל פה בסופו של דבר נקבע על ידי הנביאים. המשמעות של הדברים של הנביא היא כפולה, היא חשובה. קודם כל הנביא מנע מלחמת אחים איומה. אנחנו נראה כשהדבר הזה לא נמנע, וזה קרה עוד באותו דור. המלחמה הזאת הרי התחילה, רק היא התחילה קצת יותר מאוחר. אבל, ושם מדובר על 500,000 הרוגים. כן, אבל קודם כל הוא מנע כאן מלחמת אחים, אבל יש כאן גם דבר נוסף. יש כאן גם חשיפת העובדה שאנשים פעלו על פי הכללים שלהם, הקדוש ברוך הוא פעל על פי הכללים שלו, וזה בסופו של דבר הכללים שגברו, וכל מה שאמר אחיה השמיני על התפלגות הממלכה. הדבר הזה מחזיר אותנו כאן, בסיפור הזה עדיין. שוב, אני חוזר לפסוק המפתח הזה, שהוא פסוק שדורש הרבה עיון. ולא שמע, פסוק תדווה, ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה סימה מאמא נראה למענקים את דברו אשר דיבר את דברי ביד אחיה השלוני אל יורבה מנבט. האם משמעות הפסוק הזה היא שבטלה הבחירה החופשית? יש לנו כל מיני פסוקים כאלה ובכולם צריכים לדון. כן, מי עוד לא שמע כי זה היה סיבה מעת השם? מה? לא שמעתי.
שמשון
הוא כתוב. בני אלי. ולא ישמעו לכל אביהם כי חפץ השם לעמיתם. יפה מאוד. כן, ולא ישמעו לכל אביהם כי חפץ השם לעמיתם. מה?
מה זה הפסוק הזה למען הקים את דבר השם אשר ירבה? לא הבנתי.
מה שכתוב כאן, למען הקים את דברו?
כן.
הרי אם המלך היה שומע לעם, אז לא הייתה קורית התפלגות הממלכה. אז בגלל שהוא לא שמע, קרה התפלגות הממלכה, מה שאמר הנביא.
הפסוק אמר שלמען הקים מה שאמר הנביא שהשם עשה.
מה שאמר הנביא שהממלכה תתפלג. נכון? שאילו המלך היה שומע לכל הצעת הזקנים, אז המלכה לא הייתה מתפלגת. בואו, נכון שיש פסוקים קצת דומים אצל שמשון, ויש עוד ויש לנו כמה פסוקים כאלה. אני חושב שכל פסוק אנחנו צריכים לבחון כשל עצמו, ולא נעשה מזה עכשיו את כל הסוגיה, אלא נתרכז רק בפסוק שלנו. ברור שיש כאן שילוב, ואני מסביר את משמעותו של השילוב. יש כאן שילוב בין בחירה חופשית ומשקלה של בחירה חופשית לבין התוכנית של הקדוש ברוך. מי שלא מבין את השילוב הזה צריך לקרוא את מאמרו באמת הנפלא, באמת הייתי מרוצה בכל מילה של אסף, אסף אליש, באחד הגיליונות האחרונים של דף קשר. כן, באמת מאמר שמנוסח, אחד המאמרים שנוסחו בצורה הכי טובה שאני הכרתי פה במאמרים, אבל עושה קצת בשאלה הזאת, כן? כלומר, בשאלה הזאת, מה מעשה השם ומה השתדלותו של האדם ואיפה מקומו של הקדוש ברוך הוא ביחס להשתדלותו של האדם. כן? אם אסף ייתן לי את זה על דיסק און קי, אני יודע לו את המאמר, אבל אני צריך לתת בשביל דברים ולעיתי באיזו שיחה פה ושם, אבל באמת מסיר את הכיפה. אבל לעניין שלנו, אם נחזור, יש כאן איזשהו שילוב שעל התפר שלו אני צריך למור, למרות שזה לוקח זמן, כיוון שהשילוב הזה הוא אחד מיסודות האמונה שלו. אני אינני מאמין באפשרות לפרש כאן את הפסוקים בעצם רחבעם לא הייתה לו בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו בצורה כזאת שלא תהיה לו בחירה חופשית, גם אצל פרעה אני לא מאמין בזה, וכבר דיברתי על זה אלף פעמים. ולא הייתה לו בחירה חופשית כיוון שלקדוש ברוך הוא הייתה תוכנית לפלג את הממלכה בשום פנים ואופן. הרב יצא
נגד הרמב"ן?
מה?
הרב יצא נגד הרמב"ן?
כן, כן. כמובן שהרמב"ם צודק ולא אני, מה אני יכול לעשות? אני זועק על הדברים האלה, אתם מקבל הרמב"ם בשמונה פרקים, עד כאן.
יש גם דעה נגדית לרמב"ם. יש גם דעה נגדית של, אני לא זוכר בדיוק, אבל יש דעה נגדית
לרמב"ם.
זה
של
השגחה.
של מה? אני חושב שבעל העיקרים יוצא נגדו, אבל אתה מן הסתם מתכוון למישהו אחר, אז מעניין מאוד, תגיד לי מי ואיפה. תביא, אני לא עברתי איתך בגרות. וגם אם הייתה לנו השאלה הזאת בבגרות, אז אני כבר לא זוכר. אבל תביא, בהחלט, מעניין. אבל לעניין שלנו, אני רוצה עוד פעם, ודאי שאי אפשר להגיד שזה רק בחירה חופשית. כשבא המקרא ומעיד, שזה מעט השם למענקים את דברו, שדיבר ביד החייה השינוני. אז מה קורה פה? הייתה באמת, על פי עניות הבנתי, הייתה פה באמת תוכנית אלוקית לפלג את הממלכה. אבל הקדוש ברוך הוא יכול היה לפלג את הממלכה בעוד 10 צורות אחרות. יכול היה באמת שירובעם ירים יד במלך שלמה ולעזור לו וכבר לפלג את הממלכה ממש ברגע הראשון. לא, הקדוש ברוך רצה לתת לרחבעם בחירה חופשית. ולמשל, כשאנחנו רואים פסוק, אני אתן את הדוגמה, פסוק תמוה מאוד. קבוצת פסוקים תמוהה ביותר. יאללה, נו, בואו נפתח רגע. תסתכלו רגע בממש סוף מלכים א', פסוקים אחרונים. לא ממש פסוקים אחרונים. סליחה, פרק א', פרק אחד לפני אחרון. פרק א', פסוק כ"ז. שם זה אחרי שאומר לו אליהו הנביא, במקום אשר לקרקו הכלבים דם, דם נבות, ילום כל כלבים לך גם אתה וכו', ומדבר גם לאיזבל, אמר השם לאמור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל ישראל, המת לאחר ועיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. ושם בפרק כ"א כתוב פסוק כ"ז: ויהי לשמוע אחיו את הדברים האלה ויקרא בגדיו, וירש בשק על בשרו ויצור וישכב בשק וילך עד. ואין דבר אדוני אליהו התשבי לאמור, הידע כי נכנע נע אחאב מלפני, יען כי נכנע מפני לא אביא הרעה בימיו, בימי בנו אביא הרעה על ביתו. רבותיי, יש כאן בפסוק אחד שתי אפלות, אין עושים מצוות חבילות חבילות, וכאן יש שתי אפלות בחבילה אחת. לאחאב מגיע עונש, הקדוש ברוך הוא מחליט בזה שאחאב נכנע לא לתת לו את העונש. אז במקום לתת לו, לא, אז במקום לתת לו את העונש, מה הוא עושה? יביא את הרעה בימי בנו שעדיין לא חכם. מה עשית? לא רוצה לסלוח לו, לאחאב לא, לא היה מגיע סליחה, על זה נשאיר לנו משהו כשנגיע. לאחאב לא היה מגיע סליחה. ונניח שהקדוש לא רוצה לסלוח, תסלח. מה אתה אומר על יביא את הרעה בימי בנו? אין ספק, ואני חושב שזה ברור לכולם, שבימי בנו אביא רעה על ביתו, מה פירושו? אני, אי, הועיל ואחאב נכנע. הכניעה זה לא תשובה. זה לא חזרה בתשובה. זה רמה משמעותית פחות מחזרה בתשובה. אבל בהחלט סיבה שהקדוש ברוך עכשיו ידען הזדמנות נוספת בדור הבא לתקן. אז תינתן הזדמנות בדור הבא לתקן. אם הדור הבא לא יתקן, אז אני אביא את הרע. אבל משמעות זה לא סתם דחיית עונש ב-20 שנה. אין טעם בזה. אין טעם ואין ריח בזה. זה אמירה, אני נותן, הייתה קניעה בסדר, אני נותן עוד הזדמנות לתקן. גם כאן אצל שלמה, חטאו של שלמה היה כבד מאוד. לרחבעם ניתנה הזדמנות לתקן, אבל הזדמנות אחת. רחבעם ממשיך בדיוק את רב. אז בער. וזה מה שאומר שבעצם כשהקדוש ברוך הוא דיבר על שלמה זה לא היה רק העבודה זרה של נשיו. זה לא היה רק זה. זה לא היה רק אהבת נשים נוכריות וזה לא היה רק העבודה זרה של נשיו. זה היה גם בניית כל הבניינים. זה היה גם גיוס העם. זה היה גם כל השיעבוד. זה ממלכה שלמה, זו תרבות שלמה. ורחבעם, מה שהוא לוקח מכאן זה דווקא לא את עניין אלף אנשים. לרחבעם לא היו אלף אנשים, וגם אם היו לו אלף אנשים, לא היה לו עם מה לפרנס אותם. המצב של המלאכה לא היה טוב. גם אם במקרה היו לו 18 אנשים, בדיוק מה שחז"ל מתירי. גם כן יותר מדי, לטעמי. אבל מכל מקום, לפחות בצד החברתי הזה, הייתה לו הזדמנות לתקן את מה שעשה שלמה. וכשהוא בבחירתו החופשית החליט שלא לתקן, אז זה בדיוק הצטרף לתוכנית של הקדוש ברוך הוא. מה שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רק אמר לו, אתה חושב להמשיך את הדרך על ידי שאתה תלחם נגדם זה לא. האפשרויות שניתנו לך היו שתיים. או להיכנס איתם למשא ומתן ולקבל את התביעות שלהם או חלק מהתביעות שלהם. ואז להתחיל לתקן את חטאי שלמה אביך. או לצאת ולחשוב שאתה תסמוך על הצבא שלך והכל, ואז מגיע עונש ההתפלגות למיצויו, כלומר באמת וזה הדבר שנעשה. בואו נראה כאן עוד מספר דברים, כי עברנו על זה ברפרוף, אני רוצה שנהיה פה עוד כמה דברים. כן.
זה
הזכיר
לי את הדבר הדומה בסוף מלאכים, שהיו מגזירה לירושלים שיושע חזר בתשובה. בדיוק אותו סיפור, ששם זה הרבה יותר קיצוני. שממש שיושע הוא ימות, אבל הוא לא יראה את כל הרעה שלו לקרות בירושלים.
בסדר, בשביל זה צריך ללמוד את הסיפור של יושעיהו. אני לא יכול לעשות את זה עכשיו. זה סיפור לכמה שיעורים. יש לי איזה חצי קורס על השאלה הזאת. מה קרה שם ביושעיהו? הדברים כפי שמובנים בדרך כלל על פי המקרא, כפי שקוראים שם, אלה דברים שאי אפשר להאמין בהם. אי אפשר, אסור להאמין בהם. אסור. חד משמעית. ואני יכול להוכיח את דבריי גם מתוך המקרא ולא רק מתוך האמונה, אבל לא, לא נעסוק בזה עכשיו. בואו, נמשיך. ובכן, וירא כל ישראל, כי לא שמע המלך עליהם, וישיבו העם את המלך דבר להם, אמר לנו חלק בדוד, לא נחלה לנו בני נשאר. וילך ישראל, דוד, וילך ישראל לא עליו. אני רוצה להסביר כאן בפסוק הזה שני דברים. קודם כל, מדרש חז"ל שממש מתבקש, כן? וכתוב כשאמר דוד למפיבושת, אתה וציבה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה, ירבעם ורחבעם יחלקו את הממלכה. תנסו להסביר את זה, את המדרש הזה. זהו? מה?
זה כנגד מידה שאדם מחליט בעצמו העתיד שלו,
כזה דייסר. וכן, בואו נקרא. יש שם, נלך לספר, זה היה דוגמה קלאסית, קיים כל כך הרבה פעמים, אבל פה זה הרי זועק לשמיים. הוא אומר, אתה מציבה תחלקו את השדה, ובעצם מנשל את יונתן משדה שאול ומכל המשמעויות, ואז הוא מגיע הביתה ועושה עוד טעות שקשורה גם לאיש יהודה ואיש ישראל, כשהוא מעדיף את איש יהודה, דומה מאוד אלינו, ושם פרק כף, ושם פרק כף ושמואל בית, ושם נקרא איש בליעל, ושמו שבע בן בכרי איש ימיני, והתקע בשופר ויאמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לא עליו ישראל. אתם רואים את לימוד הגזרה שווה? צריכים להסביר? זה לא פחות מכיחה כיחה משדה אפרום, מסכימים איתי? כלומר, הגזרה שווה כאן היא חזקה מאוד בין הפסקים. ואתה רואה איך אותו סגנון שהיה שם, כשבאמת עם ישראל רצה שם לנהר את דוד בגלל שהוא קיפח את חלקו של שאול, אותו סגנון ממש נאמר כאן לבן בנו של דוד, וחזל קשרו את זה ואומרים, יצא בת קול ואמרה, ירבעם ורחבעם יחלקו את הממלכה. והדבר השני שאני רוצה לעמוד עליו כאן, זה לא על המדרש, אלא על הפשט של הסיפור, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. כלומר, אנחנו נמצאים היום אחרי כמעט 3,000 שנה. בואו נגיד, זה כל כך ברור, בואו נגיד אחרי 2,000 שנה. של ברכת את צמח דוד עבדך המהרה תצמיח וקנות ערוב משועתך. ובנה אותה בקרוב בימינו מניין עולם, וכיסא דוד מהרה לתוך האתכים. כולנו ברור, וכולנו יודעים, ומשיח זה משיח בן דוד, וכו' וכו' וכו', והדבר הזה ידוע לכולם, וכל עניין מלכות ישראל, כבר איפשהו מקובע במוח שלנו, דוד אבא. צריכים לזכור שכאן אנחנו נמצאים שני דורות אחרי דוד, כלומר דור אחד אחרי דוד. זה עוד לא ברור ולא מובן מאוד. הייתה תקופת השופטים, היו שופטים, והיה גדעון, ואחר כך היה בן אבימלך, ואחר כך ישראל לקחו איש לא עליו. אז היה דוד והיה שלמה. לא מוצלח, אז כל אחד הולך למקומו. כלומר, מלכות דוד זה לא היה דבר מובן מאליו. זה לא כמו שזה התקבע אחר כך בהיסטוריה שלנו, בעיקר בשנות הגעגועים יותר מאשר בשנים שזה היה בפועל. יוצא לי תמיד להגיד לתלמידים, אני פחות או יותר מהציורים של חז"ל, אני יודע פחות או יותר איך ייראה המשיח. אבל שאלה אחת, אין לי ציורים בחז"ל ואין לי נתונים, ואני לא יודע איך לחשוב איך ייראה בנו של המשיח. מה יהיה אחרי שהמשיח יגיע ל-120 שנה? מהנחה שזה לא תחיית המתים. מה יהיה אחרי שהמשיח ימות? ויעלה בנו. ומי ערב לנו שבנו של המשיח יהיה כמו המשיח? ואם תמצא לומר שיהיה כמו נכדו, כלומר, איפה, מה הדבר שיגרום לכך שהשושלת תהיה כולה מנהיגות שטובה בעיני השם, כאשר אין לנו שום ניסיון עם דבר כזה? זה לא רק מלכות בית דוד, תראו את החשמונאים. שושלת זה סיפור מסובך מאוד. סיפור בעייתי מעין כמותו. מה מבטיח לך את איכותו של מי שיבוא וינהל? שאלה היא שאלה כבדה, שאלה קשה. ובשאר הכל זה דומה מאוד למה שקורח אמר שם לאהרון, כי כל הידע, כולם קדושים ובטוחם השם, ומדוע תתנסו על כל השם, ומה פתאום מעבדים פה שושלת. כל עוד היו בחורות, אז כל משפחה יש בכור, ואפשר לבחור את הבכור הטוב וכולי, פתאום אתה מעביר את הכל לשבט אחד, למשפחה אחת. מה מבטיח לך שהכל יהיה מסודר שם? נכון. וכאן אני אומר, מלכות בית דוד בסך הכל שני דורות, ואני רוצה לעמוד על עוד נקודה בפסוק הזה, והיא כמובן חשובה. מה שכתוב כאן זה, וישיבו העם את המלך דבר לאמור, מלאנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל. אתה ראה ואיתך דוד. משמעות הדברים כאן איננה הקמת ממלכה אלטרנטיבית. מה שאנחנו קוראים ממלכת שומרון או ממלכת ישראל. שומרון עוד לא הייתה בכלל. אבל מה שעולה כאן זה לא הקמת ממלכה אלטרנטיבית. מה בעצם עולה מהפסוק הזה? מה? אין מלך בישראל, ישעיה אשר בן אבי עשה. אמר, מה? בינתיים זה לא נאמר. בינתיים, לכאורה, מה שנאמר כאן, איש לא עליך ישראל, המשמעות היא, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, בואו נחשור לימים הטובים שבהם כל אחד עשה מה בא לו, והיה איפה שבא לו, ועשה מה שהוא רוצה. מי בכלל צריך מסגן? אין איזשהו אויב גדול שמאיים כרגע בשטח, למה צריכים לתת? כל אחד למקומו. או מה שנקרא היום חופש הפרט, ולהגביר את כל מושגי חופש הפרט על הישרדות האומה. הסכנה כאן לכאלה דברים היא גדולה. מה שאובמה עושה בארצות הברית זה, 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 זה שבעתיים מסוכן. ויהיה ברור שיש קשר חד משמעי בין ההצהרות של אובמה בזכות משפחה חד מינית. הוא מפרק את מסגרת המשפחה והדרך שהוא פועל בעולם. שפעם ארצות הברית יצרה מהעולם איזושהי חברה מגובשת אחת שמובילה לאיזה מקום, והיום ממש יישאר באישה ישר בינה ויעשה, כל העולם נראה כמו פרשת פילגש ברי הגבעה. ככה העולם נראה היום. וברור שמי שישתלט יהיו כל מיני כוחות אחרים, והם הרבה יותר גרועים. כלומר, כשאתה מפרק את המסגרת, מה שיש כאן זה פירוק המסגרת, זה אמירה חופש הפרט, חופש הפרט, חופש הפרט. שוב, אני לא מדבר על דמוקרטיה, אני מדבר על ליברליות. כן? איש לא הולך לישראל, זה הליברליות במיטבה. כל אחד לעצמו. חיה ותן לחיות. ככה העולם בנו. אחר כך היה סיפור עם אדורם, שתכף אנחנו נקרא אותו, יאללה, והיא כשמוע כל ישראל שעורם, ישלחו ויקרו אותו כל אדם, והמליכו אותו על כל ישראל. לא היה הרי בית דוד, זולתי שבט יהודה לבדו. זה נעשה כנראה בשלב שני. וכנראה גם אחרי שרחבעם מנסה להשיב את המלכות אליו בכוח. באיזשהו שלב הם הבינו שזה בלתי אפשרי. שאי אפשר להגיע למציאות של אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. אז החליטו להמליך את ירובעם. הוא היה מנהיג התורן, נקרא לזה ככה, עם לכותו, והעסק מסתדר להם, כן. בסדר. וכן, נחזור לעניין שלנו. וישלח המלך רחבעם את אדורם אשר על המס, נקרא לנו גם אדונירם, אנחנו מכירים את זה בעיקר מהפטרת תרומה, אבל אדונירם ואדורם אותו שם, ושוב אשר על המס, מס זה לא מס הכנסה, מס זה מס אנשים, כלומר זה האחראי על הגיוס, נקרא לזה כך, הוא האחראי על הגיוס והוא שולח אותו כדי לגייס אותה ולהראות מזה, והם רוגמים אותו אבן וימות, כן, פשוט אנשים מתחילים להשליך אבנים, וברור שבהריגת אדורם אשר על המס הם בעצם הכריזו מלחמה. כאן הם כמובן גם צריכים למנות מנהיג, וכאן אנחנו מגיעים לכל מה שדיברנו, ונמשיך הלאה. ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, וישב בה, ויצא משם ויבן את פנואל. ויאמר ירובעם אל ליבו, אתה תשוב המלכה לבית דוד. יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית אדוני בירושלים, ושב לב העם הזה אל אדוניהם, אל רחבעם מלך יהודה, והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה. ויבן שהמלך בעש שני עגלי זהב, ויאמר אליהם רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר יעלוך מארץ מצרים. ואז את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדם, והיה דבר וחטאת, והלכו העם לפני האחד עד דן. ואז בית הבמות ואז כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי. ואז ירובעם חג בחודש שמיני בחמישה עשר יום לחודש כחג אשר ביהודה. והיה לה מזבח כן עשה בבית אל לסבח לעגלים אשר עשה, והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. והיה לה מזבח עשה בבית אל בחמישה עשר יום בחודש שמיני בחודש אשר בדם מליבו, והיה אז חג לבני ישראל. והיה לה למזבח להקטיר. כאן יש לנו פרשה סמוכה גדולה, לא נספיק לטפל בה עכשיו, אנחנו צריכים לשלה גם את כל השיעור הבא, ואולי, אולי נספיק משהו ממנו. אבל ניגע רק בפסוקים הראשונים. הוא בונה את שכם בהר אפרים ויושב בה. שכם באופן טבעי בירת שבטי יוסף, ירובעם עצמו משבט יוסף, מקום מאוד מרכזי, מקום בעל משמעות היסטורית, ובונה אותה כבירה, אבל הוא יוצא משם. גם אחר כך, כפי הנראה, הוא הולך לעיר אחרת. לאיזה עיר? תרצה. כן, תרצה גם עיר גדולה, אני צריך לדבר עליה, היא נמצאת מצפון מזרח לשכם, היום ליד טובס, אם מישהו יודע קצת. והוא בונה את שכם ויוצא משם ובונה את פנואל. פנואל בכלל נמצאת איפה? בעבר הירדן המזרחי, נכון? כלומר נמצאת על היבוק. מכירים את פנואל מיעקב עם המלאך. מאיפה עוד אנחנו מכירים את פנואל? גדעון, יפה. יעקב אמן, כן, וגם מגדעון שנטץ את המגדל של פנואל והרג את אנשי העיר. סך הכל מקום ידוע עם שרידים מוכרים, אני הייתי שם, על היבוק. ומדוע הוא יוצא, מדוע הוא עובר את הירדן, אנחנו רק יכולים לנחש. אין לנו מושג. יכול להיות, ואני מעלה את האפשרות, וזו כמובן רק אפשרות אחת, אבל אין לי אפשרות טובה. אני יכול פה לנסות להמציא איזושהי תסיסה ומרד וצורך שלא לברוח אל מעבר לירדן, מעין מה שקרה לאיש בושת עם אבנר, כן, שנאלץ להתחיל להקים את הממלכה שלו במחניים. מחניים ופנואל קרובים מאוד. גם דוד אחרי מרד אבשלום, נכון מאוד, גם דוד אחרי מרד אבשלום שיוצא שם לעבר הירדן כדי לבסס הממלכה מחדש. יכול להיות, אני לא אומר שלום. אני מעלה אפשרות שהפסוק ויצא משם ויבן את פנואל מתפרש על פי ההמשך. וההמשך זה בניית בית אל. ולפני כן אולי נסביר, כמובן יש פה עוד המון להסביר, ואנחנו ניגע בדברים האלה בעיקר בשיעור הבא. כן, ויאמר עליהם רב לכם מעלות ירושלים, אנחנו נדבר על זה בהרחבה. אבל צריכים לזכור איך אתה עוקר את תודעת ירושלים מהעם. טוב, זה גם כן שאלה שנכונה להיום. צריכים לזכור שירושלים היא בת פחות מ-80 שנה. היא לא איזושהי עיר שמבחינת התודעה הישראלית היא עתיקת יומין. כן, כמו שבאנו לירושלים, ככה אפשר גם לצאת מירושלים. עיר עם היסטוריה מאוד צעירה, וניתן באופן עקרוני לוותר עליה ולהתחיל דבר אחר, ואולי להתחיל דברים עם שורשים היסטוריים גדולים יותר. מה?
ירושלים אין להיסטוריה?
אתה יכול לדבר על עקדת יצחק, אבל אף אחד לא ידע שזה בירושלים. בוא נגיד, הכל המשך אחד מימי דוד. זה לא מה שהיה ידוע. הייתה היסטוריה לירושלים שבדיעבד אתה מחבר אותה. ירושלים כעירי שצריכה לחבר את כל שבטי ישראל, כמה זמן? פחות מ-80 שנה. זה לא מאוד הרבה. תל אביב כבר קיימת עוד מעט 100 שנה. תודה שאפשר לקרוא אותה. רחבעם מחליט ללכת לבית אל ודן, ואנחנו נדבר עליהם, אבל קודם כל נדבר על בית אל. בית אל עיר עם שורשים מאוד מאוד ברורים. תראו כמה חז"ל טיפסו על כל הקירות בפרשת ויצא, כדי להגיד שבעצם יעקב לא היה בבית אל. קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו, הסולם הזה עומד ראשו בבית אל, רגליו בבאר שבע, ואמצע שיפועו נגד ירושלים, לא רואים, בבית אל צריכים ללכת באלכסון. נעקר הר המוריה ובא לקראתו. כל השינויים האלה, כל האגדות האלה של חז"ל, הרי כולם באו בשביל דבר אחד. להגיד שלא תחשוב חלילה שהמקדש צריך להיות בבית אל, אבל זה כל כך מתבקש. שוב, בית אל יש פעמיים. אין לנו פעם אחת כשהוא בורח, וזה פחות חשוב. הפעם השנייה שהוא מגיע אליה היא כמובן הרבה יותר חשובה. ולפני שהוא מגיע אליה הוא פוגש איזשהו מלאך שמברך אותו ומדבר איתו, וזה היה כמובן בפנואל, נכון? כן. מה, יכול להיות שהוא מנסה לבנות כאן איזשהו מהלך היסטורי, כן? שבנוי סביב יעקב אבינו, ואחר כך סביב אהרון הכהן, הגלים וכו'. יש לו שני בנים, הבן הראשון נקרא נדב, הבן השני נקרא אביה. אנחנו עוד נגלה את זה, כלומר הוא מנסה להאחז פה בדברים היסטוריים. נדב ואביה זה כמו נדב ואביהו, כמובן, כן? הוא מנסה להאחז היסטורי ולהגיד, אני הולך אל הנקודה השורשית יותר, אל תעצרו אותי באמצע באיזושהי נקודה אחרת. זה כבר דבר שאנחנו נצטרך לדבר עליו הרבה, והנביא הושע מתייחס אליו, אבל כל בבחינת ואידך זיל. אני לא יכול לעמוד כרגע, אני עוד לא יכול לתמיד חד מכל הסכתה.
מי המתת?